טוב, שלום וברכה. אנחנו ממשיכים בדרך לחינוך שלנו. אנחנו מדברים על הבניין העצמי שלנו, תודה רבה. ואנחנו כמובן מדברים על נושאים של חינוך כל הזמן, ואנחנו הולכים ושווים, כי שוב, החינוך הוא חינוך עצמי. הנושא כאן הוא נושא של איזון בין כפייה לכפירה, כשאנחנו רוצים לחנך את הילדים שלנו בנושאים אמוניים. אז יש לנו תמיד איזה בעיה של איך אנחנו צריכים לאזן את הקו, כן? עד כמה אנחנו צריכים לכפות, עד כמה אנחנו צריכים לשחרר. זה של צניעות לדוגמה, זה שעולה הרבה. עד כמה אנחנו צריכים לחנך את הילדים שלנו ללכת צנוע בגיל ההתבגרות, ובעצם עד כמה אנחנו יכולים לכפות עליהם ועד כמה זה מסוכן לכפות עליהם. מחקר, יש ספר שיצא, שכחתי את שמו, שמדבר על זה מהם הטענות של הילדים שיצאו, דתיים לשעבר. אז הטענות שלהם, דור הכיפות הזרוקות, תודה. ושם מובא שבעצם הטענות הן בכל הכיוונים, כן? בגלל שההורים שלנו כפו עלינו יותר מדי, ובגלל שההורים לא כפו עלינו, בגלל שהלכנו לבני עקיבא, בגלל שלא הלכנו לבני עקיבא, בגלל שהיינו בחברה מעורבת, בגלל שלא היינו בחברה מעורבת. בעצם אנחנו שומעים שיש כאן בחירה חופשית מאוד גדולה, אנחנו דור של בחירה, ושהדרך היא לא, היא לא, היא לא הדרך הפשוטה. בעולם החרדי החינוך הרבה יותר בא ממקום בטוח, וככה זה וברור. וגם 20% של הנוער החרדי הוא נוער שבאיזשהו שלב יוצא דרך התורה, דומה לכיפות שלנו. כלומר, אף על פי שבחרנו בדרך יותר כביכול חופשית ופתוחה, אז אנחנו רואים שכנראה שהנוסחה היא לא כזאת פשוטה. כשאנחנו מתבוננים מול הסוגיה הזאת, אנחנו יכולים להמשיך את הקו של שבוע שעבר. דיברנו על שלושה דרגות של השגחה, ושבעצם היום אנחנו צריכים לדעת איך אנחנו ממשיכים את המתן תורה. אנחנו ב-12 ימי סיוון, אנחנו עכשיו אחרי שבועות נמצאים בימי התשלומים. אנשי חוץ לארץ היו מביאים את הקורבן שלהם, היה לוקח זמן כדי להקריב קורבן, אז סופרים עד י"ב בסיוון כדי באמת לאפשר לכל אחד להביא את הקורבן שלו. אנחנו עדיין מתחת בקיצור ההשפעה של מתן תורה, אנחנו בתוך הימים האלה, ואנחנו לומדים איך עכשיו אנחנו מפנימים את הגילוי האדיר הזה, כן? האריז"ל אומר שכל אירוע, כל חג, הוא בעצם זמן של התגלות, עלינו להכין את הכלים כדי להיות ראויים לגילוי הזה, אבל אפשר להגיד שגם אחר כך. איך אנחנו מכניסים את האור הזה בתוכנו, איך אנחנו מפנימים את הנקודות האלה, ובעיקר שאנחנו מאמינים שהקו האמוני הזה הוא קו רפואי, טיפולי. בעצם הוא הבריאות הנפשית של האדם. האדם המאמין הוא האדם הבריא, כן? אבל יש הרבה לפני כן, לפני עשרת הדיברות, יש הכנה. בהכנה הזאת אפשר לגלות לאט לאט, שלב אחר שלב, מה יוצר את המוכנות לקבל את התורה, ולהגיד את זה בצורה אחרת, מה מאפשר אחרי מתן תורה להפנים גם את המושגים האלה. הדרכים, הדרגות האלה, הן לא דרגות של התאבסות על איזה סולם. ככל שאתה אוסף יותר תוארים אקדמיים, או שאתה יותר, אני יודע, בעל כושר דיבור, אלא אנחנו מדברים על שלבים של סילוקים, כן? אפשר להגדיר שתי סולמות הפוכות זה על זה, כשהגדילה של האדם לקראת הר סיני היא גדילה מצד הבניין ההכנעה והצמצומים, נראה אותם עוד מעט, ושכמו translation, כן, העברה, ברגע שאתה ראוי אז אתה מקבל תורה. התורה ניתנה, התורה כל הזמן ניתנת, ברוך אתה השם נותן התורה, הוא נותן כל רגע ורגע התורה, אבל בעצם אנחנו לא תמיד כנראה מוכנים לשמוע את התורה הזאת. ולמה? אנחנו נראה למה. מה עושה שיש מסכים שמונעים מאיתנו לקלוט את התורה?
באופן כללי, עוד מעמד הר סיני שהיה צריך כפייה.
אוקיי, זה בדיוק מה שנראה ביחד. בסדר גמור. איך מכינים בעצם את הכפייה של הר סיני? כדי שיהיה הר כגיגית, האדם צריך קודם כל הרבה הרבה להשתחרר. כן? העבודה עם הכפייתי הוא בעיקר עבודה של אם אתה כופה על עצמך, אתה לא תהיה מסוגל לקבל את, את האמונה, הר כגיגית. כן? אם אתה, אם אתה לומד לזרום, להשתחרר רגשית, אז אתה תוכל לקבל, יותר את הממדים העל האלה שעומדים מעל הראש שלך ובאים כמו באמת אר כגיגית, כן, בכפייה. אז יש ממד כזה של כפייה בחינוך, ויש ממד כזה של כפייה בכל אחד שנכנס לתוך אוהלה של תורה, אבל היא לא כפייה רעה, היא כפייה טובה. אנחנו צריכים להבין אותה, להבין מאיפה היא באה. קודם כל היא באה ממקום של גדלות. זה נקרא ויסו מרפידים. האדם שנמצא בתוך בחיינות של ריפוי ידיים, של קשה לי, רע לי, ולא לוקח באמת אחריות על, על החיים, כן? הוא בעצם כמו המטופל הזה שפונה לטיפול, אבל בעצם הוא היה רוצה שנתקן אותו, כן? אתה מוסכניק, אתה יכול, הנה הדפי מקור. אתה מוסכניק, אתה יכול בטח לעזור לי, יש לך בטח זה נוסחה מגית, כן, כדי להוציא אותי מהקושי שלי. אז אנחנו צריכים ללמד את האנשים. אם אתה פונה לטיפול, זה סימן שהחלטת להיות בן אדם גדול. החלטת לקחת באמת אחריות על עצמך, באחריות על העולם בכלל. אפשר להגיד שאתה החלטת לא להצמצם בתוך היצר הרע הכי 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 קשה, אולי יותר משפיכות דמים, גילוי עריות ועבודה זרה. נקרא יצרה שאומר, אני לא שווה כלום, אני כזה חסר ערך, מי אני בכלל כדי לעבוד על עצמי, מי אני בכלל כדי להאמין שאני אוכל אי פעם לצאת מהמצב הזה. כן? הנקודה הזאת היא נקודה מרכזית, שאנחנו לא מאמינים בעצמנו, כי אם היינו מאמינים בעצמנו, היינו כבר מגדלים ילדים כאלה שמאמינים בעצמם, שטוב להם, שזורם להם, ופחות ילדים שמתבחינים, שקשה, שלמדו לדבר על, על הקושי שלהם כדי למשור תשומת לב. כן? ברוך השם, המצב הרבה יותר טוב מיום ליום, ואפשר לשמוח רק על זה שהכל הולך ומתקדם לכיוון הזה. יוצא אנשים גדולים, עוצמתיים, עד שלפעמים צריך לתת להם ריטלין מרוב שהם עוצמתיים. כלומר, הם לא יודעים לכוון את העוצמות האלה. אבל ילדים עוצמתיים יוצאים לדרך עכשיו, ואנחנו המחנכים, או האנשים שרוצים לחנך את עצמנו, אנחנו צריכים להכיר בזה, בצורך בזה שיהיו אנשים גדולים. דוגמה, יש לפתח בנושא של מריבות בין ילדים, יש לפתח שיטת השוק החופשי. מה זה שוק החופשי? זה מה שאנשי כלכלה בארצות הברית פיתחו בעקבות המשברים הכלכליים, שככל שהשוק הוא חופשי בארצות הברית, יש יותר תחרות, אז ככה באמת אנשים יותר הם קיבלו. ככה באמת, כן, הם ראו שזה מביא ליותר בריאות כלכלית, כן? למרות שלכאורה יש בזה דבר לפעמים לא מוסרי, ולפעמים לא בדיוק הולך לפי ה... שוק חופשי זה אומר, מאפשרים לאנשים לדרוס זה על זה בשוק.
לא,
מבחינת בילדים. אז זהו, אז בעניין הילדים זה אומר, נאפשר לילדים לריב. כי אם אני מתערב יותר מדי, אני הופך אותם לילדים בובות, ממושמעים מאוד. אבל אין להם שום אישיות, אין להם שום כוח אחרי זה לעמוד בחיים שלהם מול המתנגדים. הם יהיו ילדים שאם חס וחלילה החינוך שלנו הצליח, ילדי צמחתות, ילדים בלי רצון, בלי כוחות. אלא מה? אנחנו צריכים להיות במקום כזה שנקרא לגעת ולא לגעת. מה זה לגעת ולא לגעת? לאפשר להם לריב, אבל להיות באיזה מקום מוסרי, כמו שהכלכלנים גם בארצות הברית יודעים שמזרימים הרבה כספים לחקלאות לדוגמה בארצות הברית. בשקט בשקט. זאת כל תחום שהוא קצת חלש אתה מזרים, ככה בחינוך, אתה נמצא במקום כזה שאתה נותן מצד אחד המון חופש, מצד שני אתה נמצא במקום שאתה מתערב בעדינות, יושב עם הילד אחרי זה, דברר איתו מה קרה, בשולחן של שבת, תגיד איזה מילה על הנושא של מריבות, של אהבת חינות, תעשה את זה בעדינות. זה נקרא מתי ולא מתי, לגעת ולא לגעת. אתה נמצא במקום כזה שאתה מצד אחד מבין עד כמה אתה צריך לאפשר להם לגדול, ובדרך אל הגדילה יש הרבה מאוד קושי, הרבה מאוד נפילות, ואתה לא כל הזמן פושט את היד ומרים אותם. אתה מאפשר לפעמים לילד ליפול, ואתה מדבר איתו, ואתה עוזר לו לקום מעצמו. כן?
איפה הגבול בדבר?
זה נקרא חוכמת החינוך, חוכמת המחנך. מתי אנחנו שמים את את עצמנו כמתערבים, פעילים, כן? מתי אנחנו מאפשרים לילד לגלות את הדברים מעצמו? זה חוכמה אחת גדולה שאין על זה נוסחה. כי זה כל ילד שונה וכל הורה שונה וכל מציאות שונה, וזה גם, אנחנו צריכים להגיב, זה לא תגובה של לוקח זמן, זה תגובת אינסטנט, כן? מתי להתערב? רואים שיש איזו מריבה שהיא הופכת להיות יותר מדי אלימה, מתערבים. נושא של צניות אותו דבר. אנחנו רוצים לגדל ילדים גדולים שיקחו אחריות על הצניות שלהם. כי הם לא לוקחים אחריות על הצניות שלהם, אם הם כל הזמן עסוקים במילימטרים וסנטימטרים, אז הם עלולים להיות אנשים שיעבטו את מושג הצניות. הרי מהו הצניות? מהי הצניות? צניות מושג פנימי מאוד, מושג שגם מתבטא בדרך ההלכה, אבל זה נובע מצניות בגישה. אמרנו, לגעת ולא לגעת. כן? הגישה צריכה להיות גישה שמגדל אל הגדלות. עכשיו, כדי לאפשר את הגדלות הזאת, לפעמים אתה צריך לשחרר. מה זה לשחרר? זה בעיקר בגיל ההתבגרות, אבל זה גם אנחנו עם עצמנו. לפעמים האדם הוא צריך לדעת לשחרר, כי אם הוא לא משחרר עכשיו, הוא הולך לפחוק עול. אז הוא צריך להכיר את עצמו, אותו דבר עם הילדים שלו. הוא צריך לדעת מה אני אדרוש מהילד הזה. יש ילד שצריך עכשיו שנתעקש איתו על זה שיהיה כיפה על הראש. כי הוא בן שלוש ואין מה, ואין לו ויכוח בכלל, אצלו זה קביל, זה בסדר. אבל יש ילד שהוא בן 13, שהוא כבר עם עגילים בכל מקום שרק אפשר, שאל תריב איתו עכשיו על הכיפה לראש. דבר איתו על מושג החירות. כלומר, האדם הוא צריך להיות חכם. וכדי ללמוד חוכמה זה לא פשוט. לא פשוט כי זה אוסף של הרבה מאוד ידיעות, אבל שימוש ספונטני של הידיעות לפי פיתוח של בטן בריא. עכשיו, לפתח בטן בריא זה אומר שקודם כל אנחנו לומדים. חשוב הלמידה. אבל כל המטרה של הלמידה זה לפתח בטן בריא. כלומר, בטן בריא זה אומר הקשבה נכונה של מה אני אומר, מתי, כן? איך עושים את זה. הכניסה למה שנקרא מעמד הר סיני, כלומר, מקום שאתה הולך עכשיו להתגלות, אל תקרא סיני, תמיד תזכרו שכשמדברים על דברים שבאים מלמעלה, אפשר לתרגם את זה במושגים גם פנימיים של כאן, של מבפנים. כדי לקבל את התורה מאתי תצא, כן? את מה שבפנים, התורה שאתה לומד היא לא בחוץ, היא בפנים. כדי לקבל אותה, אדם הוא צריך לעשות זיכוכים. והזיכוך הראשון הוא שיהיה לו איזה חופש מסוים, איזה גודל. כי אם לא גודל, אם עצרו אותו, אם חינכו אותו להיות הילד של אבא או של אמא, אז הוא יישאר ילד מסכן. כן? איך אמר לי היום מטופל? הבן שלי הוא בן 20 ובצבא. הבן שלי, מה שאני אגיד לו לעשות, הוא יעשה. אף פעם לא יסרב לי. כן, וכשדיברתי עם הילד, הילד מאוד אוהב את אבא שלו. זה לא שהוא לא אוהב אותו. אבל הרגשתי שהוא לא, הוא לא מדבר על אבא. הוא לא מצליח לדבר עליו. הוא מדבר מתוכו. כן? הוא בלוע שם בתוך האישיות של האבא. ולפעמים זה עבודה. עבודה היא עבודה שאנחנו נראה ביחד. עבודה של נסירה, שאפשר לדבר על, בגלל שבנית הדבר מתוך עצמך. הדבר הזה נקרא חופש, גודל. שאתה יכול לעשות את הלך לך מבית אביך, כן? אתה צריך להיות אדם גדול. כשאברהם אבינו חותך עם תורת תרח, כן? זה סימן שהוא בנה בתוכו אבא תוך נפשי. בגלל שהוא בנה את הממד הזה שנקרא אבא, הוא מסוגל לעמוד מול אביו, כן? שהיה ידוע ל... ראש עובדי אלילים, כן? כלומר, אדם כנראה חשוב. הוא היה יכול לעמוד מולו, לא כבאמת, לא מקום של מריבה, המקום שאני מחפש את הגודל שלי. אז גם אנחנו, עם ישראל, אנחנו נדרשים לזה, להיות אנשים גדולים, ולפעמים זה עובר דרך זה שאנחנו צריכים פשוט לא לתת כל היצר הרע הזה. יש איזה יצר רע, שאדם שנכנס לעצבות, הייאוש, קשה לי, רע לי, אני רע, אני לא טוב, לא מוצלח, לעצור את הדיסק, כי הוא לא דיסק נכון. הוא דיסק שהוא פשוט נכנס בו, כי נוח היה לו להיכנס למקום הזה. ולשיר איזה שיר אחר, מסגנון אחר, וככה באמת הוא יכול לעבור לשלב ב'. רצית לשאול.
כן, קודם אמרת שהשעות מאוד גדולות בגלל זה, בעצם קשה להתמודד עם המציאות. נראה לי, זאת אומרת, שיש לזה עוד סיבה.
למה קשה להתמודד עם המציאות?
זאת אומרת שכל הבעיות קשר ריכוז, כל הרקעים, זה בעצם איזשהם חוסר התאמה בין בעצם התביעות והנטיות המשמעתיות, התאורות הפניות.
נכון.
זה בעצם מה שקורה מבחינת
הקדימה
של העולם והמודרניזציה מאוד, הם פועלים בתאוצה מסחרת.
בדיוק.
עכשיו, אני אסתכל על הדור שלנו, שאם אנחנו גדלנו על דברים כמו מכתביות ריחניות, היום הכל נעשה יותר נגיש, יותר נהיר, מהיר, ובעצם הסנטימנטים נאבדים. עכשיו, רציתי באמת לשאול, מתוך המבט האמוני שאמור לכלול את כל בעצם המגמתיות שיש בעולם כמכלול אחד שלם, בעצם בתור מתוך מבט אמוני, קשה לשמור על הפשטות היום. זאת אומרת, אם הכל זה בעצם מתוך המגמה האלוקית, גם הטכנולוגיה והאינטרנט וכל הדברים, איך בעצם אנחנו אומרים כמה חופש לתת וכמה להגניס? זה מאוד קשה.
זה בגלל שזה קשה,
פרישות, אבל
בגלל שאנחנו מאמינים בהשגחה, אנחנו יודעים שזה אפשרי. וככל שיש יותר שכלול טכנולוגי, הדרך יותר מסוכנת, אבל היא מביאה את האדם ליותר גדלות. אז אין לנו פחד מהגודל. אנחנו מבינים שהגודל זה תנאי לקבלת התורה. ולפעמים הגודל הזה עובר דרך תהליכי כפירה, גם מזה אנחנו נבלים. כי גם מזה אנחנו מבינים שבאיזשהו שלב האדם, ברגע שהוא יהיה גדול, ממילא הוא יגיע לתורה. זה יהיה פשוט לא. אבל לא תורה קטנה, תורה ענקית, תורה מעתי תצא. תורת דוד, מה שדיברנו שבוע שעבר. תורה שיבוא מכאן, כי את הכאן הזה, את הכלים האלה, הוא פיתח. אז אני לא מחנך את הילד שלי לכפירה לכתחילה. בדיעבד אני רק צריך להיות ער שכל פעם שהילד עומד מולי ועושה איזה שחירים, הוא צריך שתי דברים. אחד, לראות שאני מכיל אותו, שאני לא נבעל ממנו, לא מתפעל ממנו, לא נותן ערך לרע שלו, לא קורא אותו בשמות גנאי, לא. אני מכיל אותו. דבר שני, אני גם יודע להשתמש בתנועה לאחור שלו, כדי להזרים שם אנרגיה חיובית. דוגמה, אני מסוגל לדבר על הדברים תמיד במקום חיובי. גם כשאני רואה אותו פחות אדוק בתורה ומצוות. אני יכול להיות במקום שאני מבין, איך אומר הרב קוק, שביטולה של תורה היא קיומה. וזה תנאי להיכנס ללימוד תורה. כלומר שלפעמים האדם הוא צריך להיות כזה שהוא מסוגל, זה הכפיל לתואר, פסקאות שהבאנו אחד מהפגישות, לפעמים האדם הוא צריך להיות כזה שאם הוא לא יוצא קצת מבט לאחור זה אומר קצת כפירה, יוצא קצת, הוא לא יכול להיות גדול. דיברנו על זה שבוע שעבר, תורת יעקב, אחרי זה יש ישראל, שזה יציאה אל אומות העולם, יציאה אל הגודל, להיות ישראל, להילחם עם שרו של עשיו, כן? וזה פוגע בירך, זה לא פשוט, זה לא חלק, אבל זה התנאי למה שנקרא ישורון. מה זה ישורון? לראות את הגודל שבתוך התורה, להגיע למצב של ישראל, אבל בתוך תורת יעקב, שאין סתירה פה.
אני חושב שהבעיה היותר גדולה זה בעצם שהילד מנסה להשתלב במערכות חינוך וכל מקומות שקיימות נורמות מעוותות. זאת אומרת, אפילו במקומות תורניים לפעמים, ישנם נורמות מסוימות של החברה.
יש פחות או יותר. יש מקומות שאפשר להגיד שהם גם יותר מתוקנות מאשר מקולקלות. זה לא, לא כזה שחור.
אבל עדיין, הילד מרגיש טראומטית לא בסדר אם הוא מרגיש חוסר את המלא
שום
מקום.
אני לא יודע. הילדים שלומדים בתלמוד תורה כזה, שמעט מאות ילדים שם מקבלים ריטלין, מיטב ידיעתי, כי יש החלה מקסימלית של הרבנים, שהם אנשים גדולים, אנשים מבינים, אנשים... יש הרבה מקומות כאלה. לא חושב שאנחנו במצב כזה קטסטרופלי.
אני במעולם חילוני, גם הייתי מורה מחליף בזמן, אז באמת זה 80%
בערך. כן, מצב לא טוב. בעולם החילוני המצב לא טוב, בגלל העוצמות והחוסר הכלה, כי אין תורה. אז יש חוסר בהכלה. כי ההכלה יכולה להיות רק אמונית. אני רואה את הגודל הזה, לא רק שאני לא נבעל, זה מאפשר לי להכניס שם תורה הרבה יותר גדולה. הילדים שלנו הם פילוסופים גדולים, הם עמוקים בצורה לא רגילה. אנחנו נותנים להם קצת ככה, ממש בזול. וזה חבל, הם היו יכולים להקים, לדוגמה, ממעטים ללמד אמונה בתלמודי תורה, ובתלמוד תורה בכלל, אבל גם בישיבות. זה חבל. אני חושב שכל תיכוניסט הוא בשביל האמונה, הוא חי את הנושאים האלה. אז זה נכנס יותר ויותר, עם מדרשיות וכל מה שקורה היום בכל הארץ, זה מת מהפכה. ויסו מרפידים. קודם כל, אנחנו מאפשרים את המעבר הזה אל הגודל. אחרי זה, ויחן שם, תחת האר. ויחן שם, ראשי, כאיש אחד, בלב אחד, בהתחלה היה כתוב ויחנו, במדבר, ברבים, אחרי זה ויחן ביחיד, אז מה זה שזה ביחיד? כאיש אחד בלב אחד, אחדות לאומית. האדם נדרש לעזוב את המסגרות הפרטיות שלו, כדי להיות בן תורה באמת. דיברנו על לקיחת אחריות, עכשיו הוא לוקח אחריות באמת על העם שלו. הוא מסוגל להבין שכשהילד של השכן בוכה, זה כאילו הילד שלי בוכה. להגיע למצב של הזדהות מקסימלית של השני ואני, זה אותו דבר. אני עוסק עכשיו באחדות ובהבנה עמוקה שכל מה שקורה ברמה האגואיסטית שלי, זה רק משאיר אותי קטן, זה משאיר אותי בלי תורה. היכולת שלי לקנות תורה זה היכולת שלי לצאת מהפרטיות שלי. זה אדם שלומד גמרא, ועד שהוא לא עושה איזה מצווה, איזה מעשה חסד, עד שהוא לא יוצא בחוץ ועוזר איזה אישה זקנה לעבור את הכביש, הוא יחזור לבית מדרש, רק אז הוא יבין את הדף גמרא. ולפני כן הוא לא יכול ללמוד את הדף גמרא כמו שצריך. הקשר שלנו אל התורה רק יכול להיות קשר של הבנת המושג הכללי של החיים. כי יש מה שנקרא התקללות של הנשמות. הלימוד שאתה לומד, אם זה לא בשם כל ישראל, כמו שאומרים לשם ייחוד, בשם כל ישראל, הלימוד שלך נשאר הלימוד שלך. כמה שהוא כישרוני, הוא רק שלך. אבל כשאתה לומד בשם כל ישראל, השכן שלך גם למד בשם כל ישראל. ואז אתה מצרף את הלימוד שלך עם השכן של כל אחד ואחד. אתה מצטרף למשפחה גדולה של הרבה אנשים שלומדים, ואז הלימוד רק יכול לקבל מזה כוח. אותו דבר כשאתה מקיים מצווה, אותו דבר כשאתה רופא. אם אתה רופא להיות הרופא הכי טוב, אז אתה נכשלת אם אתה לא הבנת שכל המטרה שלך זה למסור את המידע. כל מה שאתה לומד, תמסור. תהיה צינור. אני זוכר כשלמדתי רפואה בחוץ לארץ, רופאים שהיו מתעקשים לשמור על המידע, כן? לשמור על הסודות, כדי שחס וחלילה לא יבואו מתחרים. אז בארץ זה לא ככה, לפעמים זה כן. וצריך פשוט לעבוד, אנחנו, עם עצמנו, לבוא לנקודה הזאת מאוד. להיות אנשים כלליים בכל המובנים. זה לא פשוט, כי אנחנו 2000 שנה היינו אנשים פרטיים. זה בעצם מה שהיינו. עוד שלב, זה כבר השלב השני, שאנחנו מבינים שיש בו איזה מין נטייה לכפירה לפעמים. האדם, כשהוא מתגייס לצהל, יש לו, או כל אחד שיש לו פנקס מילואים, הוא בעצם אדם שביטל תורה, לפחות 3 שנים בצבא, ואולי אחרי זה כל מילואים. זאת אומרת, אנחנו מבינים שהכניסה לממד כללי הוא לא תמיד דוס, כן? כשאמר לי אחד בשבת שהוא עוסק באיזה חברה מאוד רצינית של תקשורת, והוא כל הזמן עוסק בתל אביב, במקומות הכי הכי תל אביבים, במסחר, והוא היה בחור ישיבה, כל אלמן ממש, והוא סיפר לי על הקידוש השם, קודם כל מה שקורה, בכל מפגש, אבל שבעצם הוא כבר כמה חודשים פחות לומד. אבל הוא הסביר לי דבר עצום. הוא הסביר לי שמה שהוא לומד עכשיו, בגלל הערך הכללי של החיים שלו, הופך להיות תורה מאוד מאוד גדולה. כלומר, הוא היה לומד כל היום, עכשיו הוא לומד 3 שעות כל יום. 3 שעות האלה, הם קיבלו ערך שלא היה לו לפני כן. למה? כי הוא כל יום פוגש את העולם. המפגש עם עם ישראל, עם הכלל, יוצר כלים, יוצר כוחות נפש. כן? תשאלו כל בן אדם שיצא לגרעין תורני, שלומד בהתחלה בתוך היישוב שלו, יצא לגרעין תורני ללמד, להיפגש, ליצור באמת מפגש פורה עם אנשים שלא חושבים כמוהו, וזה יצר מיד כוחות נפש. ממילא, זאת אומרת, זה כמעט אוטומטי. אף על פי שלפעמים יש תקופות של חולשה ושל קושי, אז זה ויחן שם. כן? אם אנחנו רוצים להמשיך את האור הזה של מתן תורה, אנחנו רוצים לעבור ממסגרות פרטיות למסגרות כלליות של חשיבה. כה תאמר לבית יעקב ותגיד לבני ישראל. התורה ניתנה בצורה שונה לנשים ולגברים. אמרנו, שתי כוחות יש בלב האדם, וזו שאלה שהייתה במייל, באינטרנט שבוע שעבר. נחזור על זה. שתי כוחות יש בנפש האדם. כוח אחד שהוא הכוח האימאי שבתוכנו, כוח השני שהוא הכוח האבאי שבתוכנו. זה נקרא מרכז המחשבה והדיבור, האימא, העיקרון הנקבי שבתוך כל אדם, וזה נקרא היסוד הזכרי שבתוכו, האבא שבתוכו, וזה כוח המדמה, זה הכוח של יצירה, תפילה, אינטואיציה רוחנית, כן, גבוהה. בעצם, אם אנחנו מציירים את ההתפתחות של המוחין האלה, היינו רואים שהכוח הזכרי הזה בהתחלה הוא רגש. לעומת מה שאנחנו חושבים שהאישה היא רגשית יותר, בתחילת התהוות הבן, הבן הוא רגשי, לכן הוא עושה בר מצווה שנה אחרי בנות. הבנות בגיל 12 הן כבר בוגרות, בגיל 13 לא תמיד הן בוגרים. הרוב הם בוגרים, אבל לא תמיד. יש אצל הבנים משהו יותר ילדותי בהתפתחות, כי הם בהתחלה יותר רגשיים. הם עסוקים יותר ביצרים, פנטזיות, ועבודה שלהם להתגבר. אז כל אדם הוא בתוכו, יש לו כוח זכרי, שהוא הכוח המתגבר. כן? זה נקרא, ותגיד לבני ישראל. הכוח של, זה צריך לשון קשה יותר, של להגיד. כן? כלומר, אתה רוצה לעזור לאדם להתגבר. או שהכוח הזה של הדמיון שער יהיה מדמה זך. מאדמה לאדמה. זה עבודה של התגברות. זה עבודה של האבא התוך נפשי. הכוח השני זה הכוח של האימא, שזה בהתחלה שכל. בנות, גם צעירות, יש להם חוש ביקורת יותר, הן שכלתניות יותר, הן יותר עובדות עם השכל. אבל למה אומרים שהן רגשיות נשים? כי הלב מבין. כלומר, המטרה של השכל הזה זה להיות לב מבין. זה להיות שכל, אינטליגנציה רגשית, מה שנקרא. למתק את הדינים של המחשבה המרובעת, ולהפוך את השכל הזה לשכל אוהב, מקבל, שופט לקו זכות, רואה מבפנים. זה המקור של השמחה. הם הבנים שמחה. החוויה של האימה ההילאה של בתוך האדם, זה חוויה של שמחה. אחרי זה עבודה היא עבודה של דעת, של מפגש בין מה שנקרא בספר היצירה, אבן בחוכמה וחכם בבינה. כלומר שנהיה מסוגלים ללמוד תורה ולהתפלל. ולשלב כל הזמן את התפילה ואת התורה שלנו. ומסיר אוזנו מתורה גם תפילתו תועבה. כלומר שאין ציור פנימי שעולה לאדם, בלי שיש אפשרות להוריד את זה לרמה של מחשבה, לדוגמה פירוש החלומות. אדם חולם איזה חלום, או גם במשך היום יש לו איזה ציור פנימי, איזה משהו שבא לו, שיצליח להבין מאיפה זה בא, ומה, ואיך, כן, להוריד את זה בלימוד התורה שלו. ואדם שהוא מחובר לעצמו, הוא אדם שיוצר תקשורת בריאה בין שתי הרבדים האלה. אבל קודם כל הוא צריך לבנות את זה בתוך עצמו, כדי שיוכל אחרי זה גם להיפגש עם ההורים שלו. זה עבודה ראשונית. עבודה תמיד היא עבודה של קודם כל האדם עם עצמו, ואז יציאה ואפשרות להיפגש עם ההורים שלו. כן? בעבודה הפנימית זה נקרא לך לך מבית אביך. אני יכול לצאת מבית אבי כי אני מסוגל לבנות עוד פעם את המוחין העצמאים שלי. כן? פנתה אליי עכשיו בחורה, אין לי אבא. והיא מועדת לעבודות בטיפול נפשי. מה אני עושה? האם אני יכולה לטפל? מדברים כל הזמן על הדמות של אבא, ואמרתי לה בטח שכן, הפוך. זה ניתן לבנות. יש אפשרות תוך נפשית לבנות אבא, תוך נפשי. ברגע שאדם בונה את הכוח הזה בתוך תוכו, הוא יכול לצאת מבית אביך. אנחנו שוב רואים שאחד מהתנאים לקבלת התורה, שזה עוד פעם שלבים של סילוק, של לכאורה נסיגה לאחור, למה זה נסיגה לאחור? האדם תופס כאן עצמאות. הוא מסוגל להפנים ערך עליון בתוכו, דמות אורית מבפנים. ברגע שהוא בונה את הדימויים האוריים בתוך תוכו, הוא מסוגל לצאת מבית ההורים. כן? שתי מצוות מאריכות ימים, אם כן, שילוח הכן וכיבודה ואם. האפשרות לצאת, להפריד בין האם והגוזלים, לצאת מבית בית אמא, בטן אמא, כן? מהשפעות מהבית, אבל מתוך כבוד. זה שאני יכול לכבד אותם, זה רק בגלל שאני הייתי מסוגל באמת לבנות את הדימויים התוך נפשיים האלה. כן? ברגע שאני חסר, לדוגמה, דמות אמא בתוך תוכי, אני אלחם עם אמא שלי, כי אני עדיין שם את עצמי כאילו כנגדה. כן? ברגע שיש לי את הדימוי האמאי הזה, אני אוכל לבנות עצמאות מתוך כבוד. כן? זו נקודה נורא חשובה. הרבה אנשים אומרים לי, אין לי רגש, אני לא מתרגש, לא מצליח לעבוד מתוך רגש, הכל אצלי שכלי, כן? ואז אתה מבין שמשהו הם לא תקנו בדימוי האמאי והאבאי התוך נפשיים שלהם. ולכן יש להם עבודה עכשיו לעשות, שלולא זה הם ימשיכו לכעוס על ההורים. וזה הטיפול הפסיכולוגי הקלאסי, שאנחנו רק תוקפים את ההורים המסכנים, שסך הכל עשו הכל כדי להצליח בחינוך. ובמקום זה, אנחנו אומרים, יאללה, תבנה. מה שלא קיבלת, אתה יכול לכעוס כל החיים, אבל חבל, תבנה. זה נקרא שהלשון של אמירה היא לשון רכה, כן? תאמר לבית יעקב. בצד האנשי שלנו, אנחנו צריכים המתקת הדינים. העבודה שלנו היא להמתיק את השכל הקשה שלנו. כל אדם יש בתוכו את הצורך להמתיק את ההבנות הקשות שלו, כן? ולהפוך את השכל שלו למחובר אל המציאות. מצד שני, להפוך את המדמה שלו למקום אבאי בוגר, כלומר, להתגבר, להיות אדם שמסוגל לצייר מבפנים את את הדברים התוך נפשיים. אחרי זה, ואתם תולי ממלכת כהנים וגוי קדוש, שוב פעם, שוב שלב שכביכול אדם קצת נסוג לאחור, הוא עכשיו הופך להיות בראש שלו כבר אור לגויים, ממלכת כהנים וגוי קדוש. אם אתה אור לגויים, אתה ישראל, אז אתה לכאורה לא דוס, אתה לכאורה נכנס לאומות העולם, אתה לכאורה אדם, באמת שיש איזו סכנה כזאת הכוונה. ואתה כאן מבין שזה עוד פעם תנאי. אם אתה רוצה ללמוד תורה ולהפנים את התורה שאתה לומד, אתה צריך לקחת אחריות עכשיו על כל העולם כולו. להבין שקיבלת את התורה הזאת כדי להיות פנים אל העולם. אם הפה שלך מלא באמירות שליליות על אומות העולם, ואתה לא מבין שיש כאן את הפרטנר של מחר, כן? איתו אנחנו נצטרך להיות בדו-שיח, להיפגש איתם. כי הרי אנחנו הרבה של הקהילה, אנחנו נצטרך להיות בקשר טוב עם אנשי הקהילה שלנו, כן? אז זה אומר שאנחנו רוצים לעשות את העבודה הזאת באמת. כדי שיהיה באמת, כדי שיהיה תורה מעטי תצא, אנחנו צריכים להפנים את המושגים עד לבטן שלנו. זה נקרא קידוש השם. קידוש השם זה אומר שהגוף שלנו יספוג מהתורה הזאת. למה? כי כל ההתעניינות שלנו הייתה להיות אור לגויים. זה בעצם המטרה שלנו. להיות אנשים גדולים, להיות אנשים עוצמתיים, כדי שהתורה לא תהיה עוד איזה, עוד וורטים. כן? אלא תורה שבאמת אנחנו מסוגלים לחיות את זה מבפנים, ולחיות אותה מבפנים, ולשמוח מתוכה, ולחיות אותה מכל מרמח איברנו ושסגידנו. אם אנחנו ממשיכים הלאה, אנחנו רואים שבעצם שוב נעשה, כל מה שתאמר, כל מה שדיבר השם, נעשה. הקבלה מתוך כפייה, אמרנו, היא נעשה רק בגלל שאדם הוא משוחרר. אם האדם כפייתי, הוא מוסיף דינים למטה, הוא לא יוכל לקבל את הדינים מלמעלה. אם האדם הוא קשה, הוא לא יוכל לזוז, לא יוכל להתקדם, לא יכול להיחשף אל הממדים התוך נפשיים היותר הנשמתיים הפנימיים, אז הוא יצטרך שמה להיתקע באמצע הדרך, כי הוא רוצה שזה יהיה ככה, והוא רוצה, כן, לפעמים יש מה שנקרא האני המזויף של האדם. מה זה האני המזויף? זה כשאדם בונה שתי זהויות, יש לו הוא, איכשהו מבפנים, ויש לו מה שנקרא פוזה, כן? כאילו, מין הצגה כזאת כלפי חוץ, הוא לא יודע, הוא לא מודע לזה, זה לפעמים מגיל שנה, שנתיים, הוא למד למצוא חן בצורה כזאת, הוא למד להתגונן, לפעמים היו הרבה ויכוחים בתוך הסביבה שלו, הוא היה צריך להתגונן, אז הוא סגר את הדלת. והוא לא שם לב שהוא בעצם שתי בני אדם, מבפנים הוא מלא ברגשות, אבל כלפי חוץ הוא עשה כזה בלוק. למה? כי הוא מתגונן. כל, כשאני אומר תהליך כפייתי, כל תהליך של תקיעות, האדם תוקע כי הוא מפחד. למה הוא מפחד? הוא מפחד מהמציאות. המציאות מפחידה אותו. ואז הוא מרגיש קטן מול העולם. אז מהי העבודה? העבודה היא נעשה ונשמע, של מסירות נפש. המסירות נפש כאן זה באמת מפתח. אדם כפייתי שולחים אותו לעבוד את האדמה. הוא אומר, תעבוד עכשיו, תזיז דברים, תבלבל, נותנים לו כל מיני תפקידים, שלכאורה אנחנו משגעים אותו. כן? תביא את האבנים מפה לכאן, ומכאן לפה. הוא עכשיו תורח, כן? זה קצת כמו פורים. בפורים לוקחים את הבן אדם, משגעים אותו. תתחפש ככה, תשתה יין ככה, מבלבלים אותו. עד שאין לו כבר מערכת כזאת שהוא מנסה, אין לו כבר איך להחזיק את הדברים בהגנות הנמוכות שלו, אז הוא משוחרר. הוא מכניס יין, מוציא סוד, הוא משתחרר. בטיפול או בחינוך, כשאנחנו רואים את האדם הזה, אנחנו עוזרים לו להתחבר לאני שבתוך תוכו, שכל כך כל כך סובל. שכל כך סובל מזה שהוא כבוי, הוא לא ער לעצמו, כן? איך? בטיפול זה קורה כשאנחנו כל הזמן עוצרים את השיחה ומפגישים את האדם עם מה שהוא מרגיש. כל הזמן. מה קורה עכשיו ברגע הזה? מה עובר עליך? כל הזמן עוצרים את השיחה, עוצרים את התאר. ככה בחינוך גם כן. ההורה מסוגל, היום צריך דסנטרליזציה, להעביר את הטיפול לכל אחד ואחד, יש הרבה בעיות. כל אדם הוא מסוגל, עם הקרובים גם כן, לצאת מהשיחה השכלית הקרה הזאת, להיפגש בתוך השיחה, להיפגש בלי סיסמאות, בלי יותר מדי אמירות סתמיות, ולראות את האדם איפה הוא נמצא באמת, כן? גם מורה בתוך כיתה, מסוגל כל הזמן לעצור את השיעור, אלא רגע, בוא ננשום עמוק, בוא עכשיו נתבונן במה שאמרנו עכשיו, נכון? כל הזמן לעשות עבודה של להפגיש את האדם עם העצמי שלו. וזה נשמע קצת סדנאתי, לפעמים קצת מלאכותי, זה לא מלאכותי, הפוך, זה עוזר לאדם להיות ער לעצמו. נשמע מאוד אגוצנטרי, מאוד כזה רגשי, זה מה שעוזר לאדם בסופו של דבר להיות אל השני, כן? אז זה מה שפותח אותו גם בסופו של דבר לקבל תורה, באמת לקבל תורה, באמת להיות בעמדה של קבלה. אם הוא לא משתחרר, שוב פעם, התנועה היא תנועה של לכאורה נסיגה לאחור, של שחרור, של יציאה מאיזו דוסיות דלה כזאת קטנה, אבל בעצם זה מה שיביא אותו לתורה יותר גדולה, כן? אז אנחנו לא נבלים גם מזה. אחרי זה, וקידשתם, המושג של קדושה תמיד תמיד מושג של הפרדה. הבעל אומר לאשתו, הרי את מקודשת פסיק לי, כלומר בקשר בינינו של קידושין, של חיבור, אנחנו נשמור על העצמאות של כל אחד. האדם כדי לקבל תורה צריך להיות עצמאי. הוא צריך להיות אדם שמסוגל לראות את הערך שלו כערך מיוחד, את האות שלו בתורה. אחד בישראל חסר, כל הספר תורה פסול. האדם הזה, כשהוא מתקדש, לדוגמה, אדם מקדש על היין בשבת, הוא עכשיו מחובר למושג הזה של שבת. הוא מפריד את שבת משאר הימים. כשאדם גם מקדש את אשתו, הוא מזכיר לה מתחת לחופה. תראי, אנחנו הולכים לחיות עכשיו חיים משותפים הרבה מאוד שנים. אני מבטיח לך שאת העצמאות שלך אני לא אגנוב. אני לא אקח. ממילא היא תבין גם שהיא לא תעשה את זה עם בעלה. ברגע שהקשר הוא לא קשר של כפייה, של שוב, של לקחת מהשני את הערך שלו, אז יכול להיות קדושה במחנה. כן, דיברנו על, לפני כן גם על, על הצניות. כל הבא של הצניות זה איך אני לוקח החיות, כן, כשהבחורה לא צנועה, היא חסכה את החיות לגבי החבר'ה, כן, שירו אותה. וזה, זה, זה המושג שצריך להיות, אבל בעיקר היא לא עצמאית. כשבחור גם, בן או בת, כן, כשאדם מדבר גם בצורה לא צנועה, הוא לא, הוא לא עצמאי. הוא מנסה למצוא חן בעיני השני. הוא מנסה לקבל את האהבה במקום חיצוני. זה המקור האמיתי של הצניות. כשמחנכים את הילדים לצניות, על ידי זה שאומרים לכל, כל שתי משפטים, זה כן צנוע, זה לא צנוע מגיל 3-4, שיוצא מהמקלחת, אנחנו בלי לשים לב, מחדירים לתוך נפשו של הילד כל מיני עיוותים נפשיים ממש. עד שהילד הוא כל הזמן עסוק, השיחה, אני זוכר, בפנות נוער, השיחה העיקרית זה כן צנוע, לא צנוע, בינו לבינה, מתי לדבר עם הבנות, מתי נפרד, מתי מעורב. כל הזמן זה הופך להיות הנושא העיקרי, כאילו זה האישו, כן, של ה... כלומר, העיסוק עם זה הופך להיות עיסוק מגרה גם כן. במקום שאנחנו נהפוך את החינוך לצניות לחינוך לגודל, חינוך לעמדה נפשית עצמאית, שאדם הוא לא צריך את המבט של השני כדי לקבל ערך, אנחנו הופכים את לפעמים את החינוך לצניות לחינוך שוב נמוך, כן, שהופך את הנושא של צניות להפוך, נושא לתלות, כן, שאדם כל הזמן תלוי אני צנוע לשני או לא צנוע, כן, זה הופך להיות מין משחק בינו לבינה. קודם כל, עדיף לא להזיק. יש עיקרון ברפואה, פרימום נון נון צרה. קודם כל, אל תזיק את החולה. אז גם בחינוך אותו דבר. פרימום נון נון צרה. קודם כל, עדיף לא להזיק. כן? לפעמים...
זה כיוון לא טוב. אתה... מעמדה טובה,
עורר, אתה... אז אתה שתי עובדים עובד. אולי שלושה. רובד השני, אתה עובד על הצניות שלך הפנימית. לא רק הלבושית, אלא באמת, קודם כל, אתה מבין, אתה צריך להבין מאיפה זה בא. אולי יש מכשירים בבית שמשדרים כל הזמן אונליין, מסרים לא צנועים. אולי בכלל הרחוב, הבית ספר הזה, אולי צריך לעבור בית ספר. לא, קודם כל, צריך לעשות ניקיון במחנה. דבר שני, צריך לדבר עם המתבגר הזה. צריך לדבר איתו. מה זה בשבילך, למה זה חשוב, להיראות. כן, מהצד החיצוני שלך או שלך, ככה את מרגישה או אתה מרגיש ערך יותר. אנחנו מדברים איתם על הערך הפנימי שלה. ולפעמים יש מקום לכפייה, אבל רק שהוא מסוגל לקבל. כן? אנחנו יכולים להגיד, זה מותר להגיד לילד. אני לא חושב שזה מתאים שבת ישראל תחזור אחרי 12 בערב שבועות לבית. מותר, זה בסדר, זה לגיטימי. רק שצריך שזה יאמר ממקום שיש תקשורת בתוך הבית. כן? זה כל האיזון שאנחנו נשים שיהיה לנו. וחיפשו סמלותם. זה דיברנו שבוע שעבר. הסמלות זה הלבושים של הנפש. שלושה לבושים יש לנפש. מחשבה, דיבור, מעשה. האדם כשהוא ניגש אל הקודש, הוא צריך לדעת, לשפשף טוב טוב את המחשבות שלו, את ה... דיבורים שלו, את המעשים שלו. אני לא אחזור לזה, זה השיעור של שבוע שעבר. תראו מה שדיברנו פעם שעבר. הקיבוץ הזה, הוא יכול שוב פעם להביא את האדם לעסוק באיזה ריחוק מהתורה. הוא עסוק עכשיו בכל מיני חוגים למודעות עצמית, ודברים שזה בעצם עבודה נפשית. כן, לכאורה הוא עכשיו לא בן תורה. הוא עכשיו עובד על ה... על המידות, מקום עמוק. אבל שוב, הריחוק הזה, הכפירה, הריחוק, זה תנאי לקבל את הכאן במצב הזה. כלומר, אתה יוצא קצת לאחור, כי כשכל המגמה שלך לקבל תורה במקום גדול יותר, מקום אחראי יותר, ושהתורה תחדור יותר פנימה. אחרי זה יש שלבים אחרים של הגבלה. הגבלה זה כשאתה מכניס בתוך החינוך יראת השם, יש כבוד לתלמיד חכמים, כשכיפה נופלת על הרצפה מנשקים, בספר גם כן, זה ערך חשוב בחינוך, שהילד מבין שיש פה קודש, יש פה חול, יש פה שבת, יש פה חול, יש פה הבדל בין ההורים לבין הילדים. זה לא אותו דבר, אנחנו לא חבר'ה, אנחנו ממש לא חבר'ה, ממש לא. אנחנו אבא ואימא, עם כל הקרבה וכל החופש וכל מה שנאפשר, אנחנו נשארים אבא ואימא, ולעולם אין פגיעה בכבוד הזה. הילד צריך להיות מחונך לכבוד לא בשביל עצמנו, אלא בשבילו. אם אין לו כבוד להורים שלו, יהיה לו הרבה יותר קשה לבנות את המוחין העילאים, כן? את הכוחות נפש, על. הוא יישאר עם כוחות נמוכות. הכל עניין של, לדוגמה, של מוסר, של טוב ורע, לא יהיה לו את הלמעלה ואת הלמטה. אז הוא ייצור את זה בצורה לא נכונה, לפעמים בצורה כפייתית, לפעמים בכל מיני תהליכים תוך נפשיים, וזה לא בריא. ההורים צריכים להישאר רגועים, להישאר לא מתפעלים יערה, להישאר מאפשרים, נותנים חופש, אבל יש אבא, יש אמא, וכל הורה מגן על השני. ברגע שיש פגיעה באמא, האבא מיד זה שקופץ אומר, אל תדברו בצורה כזאת לאמא שלכם, אמא שלכם. ברגע שהפוך, הפוך, ההורים מגנים זה על זה, ועובדים על על הסטטוס הזה. יש בתים שלא נכנסים לחדר הורים, לא טוב שהילדים יהיו כל הזמן נכנסים ויוצאים ושוכבים במיטה של של ההורים. יש מקום, זה הקודש הקודשים של הבית, זה נקרא חדר הורים. כן? לא... כי זה בממד שהוא ממדים תוך נפש, לא, תראה, לא חייב להיות 100% המושג הזה, אבל צריך שיהיה איזה ממד כזה שדופקים בדלת לפי שנכנסים. יש איזה, למרות זאת, אתה נכנס ל... כשאתה לוקח ילד לשיחה, אל תכניס אותו בחדר הורים, לדוגמה. לא טוב. זה מקום שמוקדש לקשר מסוג אחר, בין איש לאשתו. גם הוויכוחים לא צריכים להיות בחדר הורים. יש, אני פוגש ילדים לפעמים, שבגלל שהוויכוחים היו בחדר הורים, אצלם זוגיות שווה, או אינטימיות שווה ויכוח. כן? זה גם טעות. החדר הזוגי הוא מקום קצת רחוק משאר החדרים, ולא כל הזמן עם איזו גישה כזאת חופשית. הממד האחרון, הממד התשיעי של גישה אל הקודש, זה נקרא פיתוח המדמה. זה נקרא איך ניתנה התורה, קולות וברקים וענן כבד על האר וכל שופע חזק. תאפשר לילד להתחבר לדימויים הציורים. תספר לילד הרבה סיפורים. תעזור, לפני שהוא הולך לישון, חובה לכל הורה לספר סיפור עם המון המון דימויים פנימיים. כדי לעזור לילד ללכת לישון עם איזה חופש כזה של דימויים. כן? לא הכל שכל, לא הכל תעשה ואל תעשה. אלא מאפשרים, זה לא בא ממקום חיצוני, כן? שאנחנו מכניסים כל מיני דמויות של סרטים יפנים בתוך הנפש של הילד. אלא זה בא מתוך הבאה של תכנים, כן? כאן הקשר, כשמדברים על הפיתוח של המדמה, מאוד חשוב לשמור דווקא על התמונות, שלא יהיו יותר מדי תמונות חיצוניות. ספרים עם יותר מדי תמונות זה לא טוב. עדיף ספרים עם יותר טקסט ומעט תמונות, אבל בעיקר תמונות שמרמזות, שהילד יכול להמשיך ולדמיין, מדברים עם הילד הזה. מה אתה רואה פה בתמונה? מה היית רוצה לראות? כן, יותר. איזה צבע היית רוצה? מדברים עם הילד על הדברים האלה. איזה צבע אתה הכי אוהב? למה? מדברים איתו. ברובד, מקום כזה של מדמה, זה בגיל קטן, בגיל יותר בוגר, עוזרים גם לילד באמת לפתח מאוד את המדמה, על ידי זה שמביאים אותו בכל שיחה, בכל, עוזרים לו להיפגש עם הדימויים הפנימיים האלה. השלב העשירי הוא כבר לא שלנו, הוא כבר של הקדוש ברוך הוא. ברגע שאדם מכין את הכלי בצורה נכונה, הוא יכול להיות כלי לקבל 10 הדיברות. כן? הוא כבר כלי שעליו אפשר שישכון ישכון האור. אז זה שלב אחר, שאנחנו נצטרך גם אולי ללמוד, אבל היום דיברנו על רק 2 דברים. אחד, העמדה הנפשית של ההורה צריכה להיות מתי ולא מתי, לגעת ולא לגעת. לגעת ולא לגעת זה אומר להיות במקום אמצעי כזה, שמאפשר המון חופש, כי אם אתה לא מאפשר חופש, אתה לא מאפשר לילד לסגת לאחור. אם הילד לא נסוג לאחור, הוא לא ייצור כלים. הוא יקבל עולם מתוך כפייה. בו ההורים הם הכל העיקרי, התוך נפשים. ואז אין קול לתוך הילד הזה. אין לו דעת, אין לו חיבור לעצמו. כן. איך יוצרים אבא ואמא תוך נפשיים? מה עושים ילד קטן שבודק כל הזמן מבחוץ, צנוע או לא, ולמה אין הולכות לא צנוע? אז אני חוזר כדי לסכם השיחה של היום. אנחנו בונים את האבא התוך נפשי, נחזור על זה פעם הבאה אולי, אבל ככה במשפט אחרון. בונים את האבא התוך נפשית על ידי פיתוח של המדמה. עוזרים לילד להתגבר על הדימויים החיצוניים, שזה אומר איך אני נראה, וזה כן צנוע, לא צנוע, או טלוויזיה, או כל דבר חיצוני שמביא יותר מדי תמונות מבחוץ, ולא מאפשר לילד באמת לפטר את התמונות מבפנים, ופונים אל הילד מצד המדמה. יש בתוך בית הזה מוזיקה לפעמים, לפעמים רוקדים עם הילדים. לפעמים לוקחים מטפחות, האמא מתחילה לרקוד עם הבנות שלה, עם הבנים גם. יש ריקוד, יש לפעמים עוצרים עיניים ומדמיינים, כן? במקום דבר תורה משעמם, עוצרים עיניים ומדמיינים שבת בבית המקדש. לפעמים הפעילויות, בתוך הבית צריכות להיות פעילויות שמפעילות את המדמה. אנחנו מחנכים את הילדים שלנו לתפילה. ברגע שיש תפילה, יש דימוי כל זה, אני דיברתי על הדימוי, שנקרא האבא התוך נפשי. האמא התוך נפשי, זה שלב ב' אגב. האמא התוך נפשי, המתקת המחשבה, ממחשבה ביקורתית למחשבה פנימית, רגשית, אוהבת, לחשוב טוב, כן? לחשוב פנימי. מחנכים את הילדים שלנו לא לנבל את הפה. מקום של המחשבה והדיבור צריך להיות מקום של חיים, לא מקום של מוות. מקום שכל הזמן מכוונים את ההבנות מקום פנימי. אתם זוכרים, דיברנו על סיבת המציאות וסיבת המהות. נשברים כוסות בבית, זה לא הזמן לחוס על כולם, למה נשברים כוסות, מי שבר את הכוס. אלא למה נשברים כוסות בבית הזה. כנראה שיש בבית הזה יותר מדי אווירה של שבירת כוסות. בואו נטפל בשורש של הבעיות. זה כבר לחשוב פנימה. האב והאם הם מאוד קרובים כי הם אוהבים זה את זה, אבל הם שונים, כן? זה שתי זהויות שונות. אחרי זה העבודה היא עבודה של חיבור, חיבור בין המוחין. העבודה עם ילדים לצניות היא עבודה של ללמד אותם להיות אנשים גדולים, לאפשר להם מצד אחד חופש ודיבור על הדברים, על הנושאים האלה, לא להיות כל הזמן כפייתי איתם מגיל צעיר. זה לא טוב, זה מכניס לילד כל מיני הבנות לא נכונות של מה זה צניות, ולהעביר להם את הצניות במקום אמיתי, קודם כל מעבודה עצמית, ב' בגלל שאנחנו מסוגלים אמרנו לתאר את המחנה, כן? ואנחנו גם לפעמים צריכים לומר לילד זה צנוע, זה לא צנוע. אבל עיקר עבודה זה עבודה של שיחה, שיחה עם המתבגר, מתבגרת, מהי הצניות הזאת, מה היא מביאה אותנו, האם היא מביאה אותנו לתלות, להיות כל הזמן משועבד למבטים, או הפוך לקדושה, לעצמאות, שאדם הוא יהיה באמת ערך עצמאי. ושלא נשכח, כל תהליך של גדילה עובר תמיד דרך רצו ושוב. לאפשר את השוב הזה זה ליצור כלים. ליצור כלים זה לקבל תורה במקום עמוק יותר. אנחנו צריכים לסיים להיום, אבל נמשיך בדיוק מהמקום, אותו מקום.